רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, כן, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים וגם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו בדף הפייסבוק של רדיו סול או באתר הרדיו שלנו, רדיו סול COIL. בתוכנית הזאת נסכם את כל הכותרות המרכזיות שהיו השבוע. האנטישמיות שלא מפסיקה להרים ראש, במיוחד באירופה. נשוחח על כך עם חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו ועם יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. הקריאה לנבצרות של נתניהו והחקירות סביב לשכת ראש הממשלה. נשוחח על כך עם השר לשעבר חיים רמון, ונסיים עם המצב בלבנון ובצפון והדיבורים על הפסקת אש. ואני גאה לארח באולפן, אם נוכל להראות אותו שוקי, את אחד מצלמי המלחמות לבית האחים אפריאט בקריית שמונה, אחת הדמויות הכי מזוהות עם הצפון, ותודה שבאת אלינו לאולפן, ואנחנו נשוחח על כך מאוחר יותר על כל החוויה הצפונית והמלחמתית שלכם לאורך 40 שנות פעילות. שוקי ידידי, מה הכותרת המרכזית שלך השבוע?
שבו בבית, אל תיסו.
דהיינו?
דהיינו, אל תיסו לחול. זה הכל. שבו בבית.
טוב.
לא לנסוע.
קודם כל, אין חול כי אין טיסות.
לא, כמעט. יש טיסות, אנשים עושים מעקפים, יש עוד כאלה שעושים עסקים בטורקיה, נוסעים לטורקיה, יש כאלה שכל כך מאוכזבים שאי אפשר לנסוע להולנד, אבל נוסעים להולנד, אי אפשר לנסוע לצרפת, אבל נוסעים לצרפת. אתה יודע מה? הגיע הזמן שאנשים יבינו שאנחנו כוח צרכני מאוד, מאוד חזק גם בחול, והגיע הזמן ש... יגידו, אוקיי, שלא ניסע עכשיו לחודשיים, שלושה הקרובים, ותאמין לי שהם יעשו את הפעולות כדי שירצו שאנחנו נבוא. וזה הטעות שלנו.
אתה יודע מה? אמרת, אני לא אסע בחודשיים, שלושה הקרובים.
לא משנה, אני בכל מקרה לא נוסע בחודשיים, שלושה הקרובים.
יופי, אז יש לנו שני מרואיינים שאנחנו נעלה אותם על הקו, ולפני הכל כמה דברי פתיחה שלי לתוכנית. השבוע לפני 86 שנים, בדיוק מאז אותו לילה של ליל הבדולח, יהודים נרדפו ובתי כנסת הוצטו, זה קרה בגרמניה. ובשבוע שעבר באמסטרדם, המון מוסלמי של מהגרים מצפון אפריקה, לצערי הרב הרבה ממרוקו, שעשו שפטים באוהדי מכבי תל אביב. מנהיגים גינו את הפורעים, אבל האירוע באמסטרדם נתן את האות להחזרת הכבוד האסלאמי במרכאות ברחבי היבשת. אחרי אמסטרדם, הכדור עובר למגרש של המוסלמים הערבים בפריז. גם כאן, למרות נוכחות משטרתית חסרת תקדים, הפורעים כבר לא מסתתרים מאחורי סיסמאות או חשש. מדוח של הכנסת עולה שיש עלייה של כ-400% באירועים אנטישמיים ברחבי העולם. והכל רק בשל הקשר שבין כל אחד מאיתנו למלחמה הצודקת נגד ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה. אם העולם המערבי לא יתעורר, המציאות תתהפך עליו ועל אזרחיו. מה קרה לאסלאם המתון? למה הוא ירד למחתרת? האם היבשת הנוצרית הרימה דגל לבן? אולי המלחמה בישראל רחוקה מעין עבור האירופאים המנומסים, אבל היא שם ועלולה להתפרץ בכל רגע נתון. ישראל תגן על עצמה, כפי שהיא עשתה זאת מאז 1948. השאלה היא, האם אירופה יודעת להגן על עצמה? לפחות ההיסטוריה מוכיחה שכשהם יצטרכו להגן על עצמם במלחמות פנימיות, הם עשו זאת באכזריות גדולה, וההיסטוריה תמיד נוטה לחזור על עצמה. למרות המלחמה על הבית ועל אף השבעה באוקטובר, מדינת ישראל היא הבית הבטוח לכל יהודי וישראלי. תדע כל אם עברייה וידע כל ישראלי ויהודי בעולם, הבית של העם היהודי בארץ ישראל חזק מתמיד. ואני אומר ערב טוב לשני אורחיי הראשונים, חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש ועדת הקליטה והעלייה של הכנסת, ויעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. ערב טוב לכם חברים.
ערב טוב.
הייתי רוצה לשמוע ממך עודד, חבר הכנסת עודד פורר, האם אתה עוקב אחרי מה שמתרחש בפריז והמשחק בשעה הקרובה בין נבחרות ישראל וצרפת?
אנחנו עוקבים אחרי כל מה שקורה באירופה. צריך לזכור שלצערי אנחנו נמצאים אחרי כבר שורה ארוגה של אירועים אנטישמיים בשנה האחרונה, ואני קיימתי על זה כמה וכמה דיונים בוועדה. יש עלייה של מאות אחוזים במקרה האנטישמיות בכל הקהילות היהודיות, ואגב גם איפה שאין יהודים אנחנו רואים שם מקרי אנטישמיות. לצערי, מה שקרה באמסטרדם ניתן היה למנוע אם ממשלת ישראל הייתה עושה את מה שהיה מצופה ממנה, אחרי שכבר היה ברור שאנחנו נמצאים באירועים עם עלייה באנטישמיות. ואני מקווה מאוד שהערב הזה בצרפת יעבור יותר בשקט. יש לומר שאני חושב המשטרה שם ארוחה יותר לאירועים מסוג זה.
יעקב חגואל, מה אתם שומעים כיושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית מהיהודים בעולם?
אנחנו צריכים להבין, אנחנו חושבים שרק בישראל יש מלחמה, ואנחנו טועים. בשבעה באוקטובר פרצה מלחמה נגד כל העם היהודי, גם פה בישראל וגם בתפוצות. היום לחיות כיהודי זה לא פשוט. אנחנו רואים את החשש של אחינו בתפוצות להשאיר את המזוזות על פתח הבית, להסתובב עם סממנים יהודים, לשלוח ילדים לבתי ספר יהודים. לא פשוט, לא פשוט בכלל. ויש לנו פה, חוץ מזה שאנחנו עם אחד, יש לנו פה מן המשותף, כי מאז השבעה באוקטובר נפגעה לכולנו תחושת הביטחון, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחזקים גם את התחושה הזאת, גם את הזהות היהודית, וגם את הקשר בין עם ישראל לעם ישראל, ובין עם ישראל למדינת ישראל. ובזה אנחנו מתעסקים יום יום שעה שעה.
אז שלום גם לחבר הכנסת עודד, וגם לשוקי
אברהם, מראיין אתכם עכשיו.
כן, וגם ליעקב חגואל. אני מנסה להבין משהו אחד. זאת אומרת, השבעה באוקטובר טרף לנו את כל הקלפים, ואנחנו נמצאים במלחמה, אני חושב, הכי צודקת ever שהיה לנו פה במדינה. אנחנו יכולים להתווכח על המלחמות, אבל זו אחת המלחמות הכי צודקות, ובכל זאת אנחנו מפספסים פה משהו כחצי מהעולם נגדנו. אוקיי? האנטישמיות עולה כלפי ישראל. אני שואל את עצמי, איפה אנחנו טועים בגישה, במחשבה, בהסברה? מה אנחנו עושים לא נכון, שאנחנו לא מצליחים להעביר את המסר שהפעם מדינת ישראל נלחמת על קיומה?
בבקשה, חבר הכנסת.
ממשלת ישראל נכשלה בהסברה כישלון חרוץ, בכל פרמטר. אתה יכול לראות את זה בניהול מערך ההסברה הלאומי שפשוט לא קיים. אתה רואה שכבר אם היה מישהו שמסביר טוב, אז העיף אותו. אתה רואה את משרד החוץ שפורק לגורמים. פיצלו אותו למשרד תפוצות ומשרד הסברה, ואף אחד בסוף לא עושה לא את זה ולא את זה ולא את זה. עם תקציב שלא קיים. היום יש לך בערך כ-80 נציגויות ישראליות בעולם. אתה יודע כמה נציגויות פלסטיניות יש? 270. אני מדבר איתך לא על, עוד על כל הנציגויות של מדינות ערב השונות. כשאני מסתכל על התקציבים שמוקצים לעניין, שגריר ישראל באמסטרדם, אם היה רוצה להזמין עיתונאי כדי לתדרך אותו, להזמין אותו לקוס קפה, אין לו תקציב להזמין עיתונאי לקוס קפה. ברמה הזו שירות החוץ מפורק על ידי הממשלה הזאת. ולצערי, גם את הכלים שיש לנו, אתה יודע, ניקח אפילו את סרטון הזוועות הנוראי הזה. נוראי באמת בכל קנה מידה. אבל הוא בדיוק נותן את התמונה למי שצופה בו מה קרה כאן בשבעה באוקטובר ומי הם הטובים ומי הם הרעים. למה הסרטון הזה הופך להיות איזה משהו סודי שרק בקבוצות מסוימות ניתן להראות אותו? למה הוא לא מופץ לרשתות? אנחנו מנהלים פה קרב ברשתות.
שאנחנו עוסקים,
אתה יודע, במקום להילחם, אנחנו במקום להילחם בכלים הכי כבדים בהסברה, אנחנו מתעסקים במקלות ואבנים.
אז אני נוטה להסכים עם מה שאתה אומר, שהממשלה הזאת לא עושה את העבודה שלה, אבל לצערי זה לא משהו שתופס רק לממשלה הזאת, גם הממשלה הקודמת לא הצליחה לעשות את זה, וגם ממשלות אחרות שהיו לא הצליחו לעשות את זה. אני חושב, המצב הכי טוב שהיינו, זה היה רק שיצחק רבין, זיכרונו לברכה, היה בשלטון.
ממש לא נכון. אני חושב שיש תהליך פה, יש פה תהליך של פירוק משרד החוץ שהתחיל ב-2015. הוא נפסק, אגב, בממשלה הקודמת. אנחנו שיקמנו את משרד החוץ עם המון תקציבים שהחזרנו לו, וכמובן, הכל פה רק בחזרה עם הקמתה של הממשלה הזאת. אבל כשאני גם מסתכל על העיסוק בנושא, לצערי, אתה יודע, כבר מהשבעה באוקטובר הגענו לנקודה הזו. אפשר היה לרתום את כל הכוחות האזרחיים, יש לנו פה משרדי פרסום מצוינים, יש לנו פה קופירייטרים מעולים, יש לנו אנשי מחשבים, אנחנו יודעים לעשות סייבר בכל העולם. אנחנו לא יודעים להשתמש ברשת האינטרנט כדי לנצח את הקרב בהסברה. הבעיה, שלא מסתכלים על זה כקרב. זאת מלחמה אמיתית, המלחמה של ההסברה, ולצערי, לא נלחמים בה כאילו אנחנו במלחמה.
אז אני שואל, ואני גונב עכשיו את השאלה, לא, אני דווקא לעודד עכשיו,
אוקיי,
אחר כך אני אשאל את יעקב, לא היה שווה בעת הזו שאתם כבר ראיתם שם, ושיניתם, ועשיתם, ואתם כבר מבינים את מה שהממשלה הזאת לא מבינה. אתם הצלחתם לתקן ולשנות. לא היה שווה להגיד, אני מצטרף לממשלה רק על התווית הזו של ההסברה בעולם, של לבוא ולעשות את משרד החוץ, לבקש את משרד החוץ ולעשות אותו, כי היום קיבלנו את משרד החוץ עם גדעון זר.
זה לא משרד החוץ, זה עניין של ניהול. אתה לא יכול לנהל משרד חוץ כשהעיסוק בתפוצות נמצא במשרד התפוצות, והעיסוק בהסברה נמצא במשרד הסברה, ומערך ההסברה בכלל נמצא במשרד ראש הממשלה. ובהיבט הקואליציוני, הרי אנחנו אמרנו בתחילת הלחימה שאם היו רוצים אותנו והיינו מוכנים להיכנס מתחת לאלונקה, להיכנס בלי תיקים, בלי טובות, בלי הסכמים קואליציוניים לקבינט המלחמה כדי להשפיע על קבלת ההחלטות. לא רצו אותנו אז. היום אנחנו כבר נמצאים במצב שבו אנחנו הרבה מעבר לזה. אני חושב שפה כל ניהול האירועים הוא כזה שלא מושתת על העיקרון של המדינה היא הראשונה, ואנחנו נעשה את מה שהכי טוב למדינה. ולצערי זה באמת ככה נראה.
יעקב חגואל, אתם, יש לכם כלים לשנות את תמונת המצב בעולם?
תראה, אנחנו לא אנשי הסברה. אבל צריך להבין, בשבעה באוקטובר, ברגע שיפרצו פה הגדרות בדרום ארצנו, נלחץ אנטר על קמפיין מתוזמן, ממומן, עם הרבה מאוד כסף, עם עשרות מיליוני דולרים, של אותו ציר רשע שהאיר את כל התאים האנטישמיים ועוד יותר מזה. יצר נרטיבים, ראינו מה קרה בחצי שנה האחרונה בקמפוסים בארצות הברית. ראינו איך ייצרו נרטיב של שנאת יהודים, שרוב האנשים שם לא יודעים מה זה יהודי, לא יודעים איפה זה ישראל, אבל זה הפך להיות איזשהו טרנד. השקיעו בזה מיליונים, השקיעו בזה הרבה מאוד עבודה. זה לא פשוט, אני אומר את זה, אני לא איש הסברה, זה לא התחום שלי, אני עובד עם העולם היהודי, והקהל שלי זה הקהל של היהודים, אבל צריך להבין, בסוף זה גם לא כוחות. אנחנו נמצאים כעם בגודלו הוא מול העם המוסלמי שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, וברשתות החברתיות הכוח הוא באמת הכמות של האנשים, ויש פה קרב שהוא לא פשוט. אני אומר שוב, אני לא איש מקצוע, אבל אני בהחלט מבין שיש לנו עוד מה לעשות בתוך התחום הזה.
אז אני לוקח את זה צעד אחד קדימה. האם זה אומר שיהודים מבינים שהבית היהודי היחיד שלהם הוא ישראל? יעקב.
בהחלט, בהחלט. פה זה
אתם רואים לזה ביטוי מעשי במספרים?
בהחלט. צריך להבין, אנחנו מדברים על השנה הזאת שיש לפה איסור מסע מרוב המדינות בעולם להגיע לכאן, כי יש פה מלחמה. עלו לכאן מאז השבעה באוקטובר 33,000 עולים לישראל. זה מספר מדהים, בהתחשב בזה שיש פה שתי זירות לפחות שפעילות מאוד מאוד בתוך ישראל, ואנחנו צפויים, ואני רואה את מספרי תיקי העלייה שנפתחים בימים אלה, ואנחנו צפויים בעזרת השם יום אחרי המלחמה להגעה של 100,000 עולים לארץ. זו בשורה אדירה גם לנו בישראל, וזו בשורה אדירה לאחינו בתפוצות, ואנחנו צריכים ללמוד איך לקלוט בצורה מיטבית את העולים האלה.
חבר הכנסת פורר, אתם בוועדת הקליטה ערוכים, מקיימים דיונים בנושא הזה?
אנחנו בשבוע הקרוב גם נבקש ממשרד הקליטה להציג לנו תוכנית לקליטה בחירום, במקרה שיש עלייה המונית בחירום, איך הם ערוכים להליכי קליטה כאלה. אבל אנחנו עוסקים בזה יום יום, שעה שעה. לצערי יש נקודות שבהם גם כאן, הייתי אומר אפילו כחלק ממדיניות, יש ניסיון להצר את צעדיה של העלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר. אני חושב זאת שערוריה שמעולם לא הייתה כדבר הזה, אבל מערימים קשיים בירוקרטיים על בני העם היהודי שרוצים לבוא משם לכאן. יחד עם זאת צריך לזכור, אנחנו נמצאים באמת בתקופה שבה יש עלייה גדולה בפתיחת תיקי העלייה, אבל גם בתקופה שבה התנועה לישראל וממנה היא מאוד קשה. אנחנו היום פועלים בערך עם 15% מחברות התעופה שפעלו כאן לפני השבעה באוקטובר. אנחנו עם שמיים די סגורים וטיסות די מצומצמות, וגם יש עלייה חדה במחירי הטיסות לישראל. הדבר גם הזה גם הוא משפיע. אני מעריך, כמו שגם אמר יעקב, את הגידול הגדול במספרים אנחנו נראה בעזרת השם אחרי שתיגמר המלחמה ומדינת ישראל תחזור לאיזושהי שגרה, אבל העם היהודי כרגע נמצא כולו תחת סיר לחץ בכל מקום בעולם, וישנם קהילות שהפכו להיות ממש קהילות בסיכון לצער.
אז אתה הצלחת לסקרן אותי לגבי העולים שרוצים להגיע מרוסיה. מה הסיבה שהממשלה אומרת...
אל תכנס לזה, שוקי.
לא, כי...
אל תכנס לזה, נשבע לך, אתה פותח תיבת פנדורה.
לא, אני אתן לך במשפט אחד.
החרדים, הקואליציה...
מי עומד בראש נתיב. תראה מי עומד בראש נתיב, שזה הארגון שאחראי על העלייה מברית המועצות. אבי מעוז, ופתאום מתחילים להיות קשיים בירוקרטיים, ופתאום אתה צריך להמתין בתור חצי שנה ושמונה חודשים כדי לקבל אשרת עלייה. אז אתה יודע, אני לא מייחס לזה מקריות.
ועכשיו יעקב, שאלה
אליך. משפט סיכום של השבוע.
הסוכנות ערוכה להתמודד עם גל עלייה יותר גדול מה-33,000 שהגיעו?
בהחלט. אנחנו, תראה, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו לפני שנתיים וחצי היינו במבצע הצלה מדהים מאוקראינה, ואנחנו גם העברנו, הייתי אז יושב ראש הסוכנות היהודית בפועל, העברנו 70,000 יהודים את הגבול מאוקראינה למדינות השכנות, 25,000 מתוכם עלו לישראל תוך חודשיים. מעבר לזה, המלחמה הזאת יצרה עלייה רבה מאוד מרוסיה גם כן, והגענו לכ-70,000 עולים, שזה כמות אדירה של עלייה. כן, אנחנו ערוכים, ואנחנו נשמח שגם הערכות כאן בישראל תהיה מיטבית, כי אנחנו צופים גל עלייה גדול.
אוקיי, חברים, אני רוצה מאוד להודות לכם על השיחה הזאת. אני מאוד מקווה שאחרי המלחמה...
אתה שמת לב, אבל כן. שמצד אחד השיחה הייתה אופטימית,
כן.
ומצד שני היא ממש לא הייתה כזו.
למה?
כי יעקב אומר שהם מסוגלים להתמודד עם הכמות כן. היותר גדולה,
פורר אומר,
שהמדינה לא עושה שום מאמץ.
כל אחד מציב את המראה במה שמפריע, וכי שניהם צודקים דרך אגב.
אגב, אני יעקב, אני חושב שאפשר להתמודד עם עלייה כזו, ואני גם מצפה שתהיה כזו, ממש כמו שהוא אמר.
יופי.
עודד ואני עובדים המון ביחד, ויש לנו הערכה הדדית שלנו. ואנחנו, מה שחשוב לשנינו זה עם ישראל, ושכמה שיותר עולים יגיעו
לזה. תודה, תודה לכם, וכמאמר השיר, השמש עוד תאיר עלינו. אז תודה לך חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, ויעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. תודה.
תודה,
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת עננים בכל מקום? אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום.
סוגרים שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע, עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, כן, זה אנחנו, ואנחנו ממשיכים לנושא הבא. אז אתמול בית המשפט דחה את הבקשה של ראש הממשלה לדחות את העדות שלו בחודשיים וחצי, ואם לא די בכך, על ראש שמחתו של נתניהו יש גם את הפרשיות הביטחוניות, והשר דודי אמסלם אמר ברעיון, ואני מצטט, אני רואה את הסיפור הזה כסיפור רדיפה של צה"ל והשבק. יש שם אנשים שמזוהים עם מחאת קפלן, והמטרה שלהם היא חד משמעית פוליטית. ערב טוב לך לשר לשעבר חיים רמון.
ערב טוב לכם וערב טוב למאזינים.
תודה, תודה שאתה הצטרפת אלינו, ואני רוצה לשאול אותך, איך הגענו למצב כזה שבית משפט במדינת ישראל דוחה את הבקשה של ראש הממשלה באמצע מלחמה? הרבה מאוד אנשים שאלו אותי את השאלה הזאת, מה יפריע לבית המשפט במדינת ישראל לדחות את זה בחודשיים וחצי?
אין לי תשובה. אני חושב שהשופטים, עם כל הכבוד שלהם, גם אם לכאורה הם צודקים, אז ללכת ולעשות עיקוב הדין את האר ולהתעלם מכל מה שמסביב, אני חושב שזו טעות קשה, אבל אני לא חושב שהיא מזיקה פוליטית לנתניהו, כי הרבה מאוד אנשים ששאלו אותך, אני מניח שחלקם הם לא דווקא מאוהדיו של ראש הממשלה.
ממש ככה.
אבל הם באים ואומרים, רבותיי, אם זה ככה, אז כנראה שאנחנו נצטרך לתמוך בראש הממשלה. ולכן זה לא רק במקרה הזה, בכל מקרים, בין מקרים נוספים. ומה עוד? נדמה לי במרץ 23 הודיעו השופטים שהם דוחים בחודש את המשפט מסיבה מאוד חשובה.
כן.
הם היו צריכים לשאת לשבתון של חודש.
זאת סיבה רצינית. זאת סיבה רצינית.
אז כנראה שהאינטרס הציבורי חייב אותם לצאת לחודש. ומישהו שעוקב מקרוב אחרי המשפט עשה חשבון שהבקשות של הפרקליטות לדחיות מסיבות כאלה ואחרות מסתכמות לבין חודש לחודש וחצי. כלומר, היו עיכובים בגלל בית המשפט ובגלל, ובגלל הפרקליטות שמסתכמים בחודשיים שלושה.
אז היית אומר
וזה נכון, זה נכון שהלכו לקראתו של ראש הממשלה, שקבעו שהעדותו תהיה רק בדצמבר, אבל עדיין גם צריך לבוא ולהגיד דבר... מילא, לא חודשיים וחצי, תגיד בואו נתחיל לחודש ונראה מה מתפתח בחודש הזה ונראה מה יקרה. מדברים, הסדרה בלבנון, כל מיני דברים יכולים לקרות בחודש, הכל יכול לקרות כבר. אז בואו נחליט שהדוחים בחודש ובעוד חודש נחליט אם תהיה בקשה לעוד חודש נראה ונשתה ונשקול. אבל לצערי הרב
שוקי מת לשאול אותך שאלה.
תראה, כן. חיים התראיין אצלנו הרבה פעמים בתוכניות,
כן, כן,
ברדיו, ואני תמיד אהבתי את היושר שלו בתשובות, גם כשהוא כן. לא באותו מחנה שאנחנו מדברים עליו. אני, ממה שאתה אמרת, היית אומר, אם אני בא האזרח מהשורה ואומר שההחלטה של בית המשפט היא נטו, בכוונה נטו דווקא, נגד בנימין נתניהו.
תראה, אני לא מאלה שממהרים לשפוט, אני חושב שהיה להם שיקולים להראות. תראה, הם עשו דבר, השופטים האלה, עשו את הדבר הכי, הכי מדהים, שכל מי שמבין במשפט, זה דבר מאוד מאוד נדיר. תוך כדי פרשת התביעה, עוד לפני שסיימו את הכל, הם אוספים אותם ואומרים, תקשיבו טוב, התיק של השוחד אין לו ידיים ורגליים, תמשכו את התיק של השוחד. וזה השופטים שהיום הכריעו אחרת, בנושא מסוים, אבל בנושא הכי מהותי. אבל הפרקליטות, מה לעשות, הם אמרו, הנכון, אבל אנחנו נצליח להרשיע את נתניהו דרך עדותו. זה באמת דבר אבסורדי שהם חושבים שהם, ובוא נגיד שזה לא הרמה הכי גבוהה של פרקליטים ויהיה עורך דין ויהיה, אני לא בטוח שהוא יצא רע מעדותו, אבל אני לא ממהר לקבוע שהשופטים הם באו והם אמרו, הלכנו לקראתו, אני לא, הנימוקים שלהם כתובים, אני חושב שהם היו צריכים לפחות לתת לו עוד חודש, אבל החליטו מה שהחליטו, ונתניהו יצטרך לעלות על דוכן העדים. ולהעיד,
חיים,
אני חושב שהדבר שהוא צריך לעשות, זה לא להעיד, לבקש, שלוש פעמים בשבוע, אלא להעיד פעם, פעמיים בשבוע, אבל זה, אני מניח שיש לו... עורכי דין יותר טובים ממני.
חיים ידידי, מה עושים עם הפצע הפתוח הזה של השבעה באוקטובר, שלא יגליד עוד הרבה מאוד שנים, בעניין הפרוטוקולים? מה קורה שם? אתה היית...
אין לי מושג, אני לא יודע. כן. אבל אני לא יודע.
אבל זה מריח לא טוב, משהו...
אני לא יודע, אני... בוא נעשה דבר אחד ברור.
כן.
אני חוזר ואומר את זה. יש שלושה אחראים ברורים וחד משמעיים לטבח של השבעה באוקטובר. אחד זה ראש הממשלה, השני זה שר הביטחון לשעבר, גלנט, והשלישי זה הרמטכ"ל. והם כולם היו צריכים להניח תבטחות. לגבי הנבחר, ראש הממשלה, היה צריך להגיד, יש לי נסיבות כאלה וכאלה, ואני הולך לבקש מחדש את אמון העם. זה מה שברור, וכל הסיפורים האלה, וגם אם כבר ברור, מאוד ברור, שהיו, אף אחד לא טרח באותו לילה לבוא ולהתקשר למזכיר הצבאי של ראש הממשלה. אין, רק אדם אחד מקבל, מקבל ידיעות על, ראש, על, על, על מגורמים צבאיים. קוראים לו ראש הממשלה. קוראים לו המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. והוא עד שעה 6 בבוקר או 6:20 לא קיבל. אומרים קיבל זה, חיפשנו את זה, זה לא יעזור.
אז למעשה, חיים, למעשה הפיתורים של גלנט מקדמים לנו...
עושות סדר קצת...
עושה סדר מתוך שלושת האנשים האלה שמנית. את הרמטכ"ל אתה לא מפטר עכשיו בזמן מלחמה.
אני כן הייתי, מה זה לא מפטר? הוא שנה וחודש אחרי, גם את ה... גם את ה... גם את המלחמה הוא מנהל ניהלי צהל והרמטכ"ל הזה ניהלו בצורה שאם הייתי אומר לכם לפני שנה וחודש שייקח שאנחנו נהיה במצב הזה שלא הצלחנו פגענו קשות בחמאס אבל לא מילינו אחר היעדים של הממשלה בשנה וחודש ולא נגד הוורמאכט גרמני ולא נגד המריס האמריקאי ולא נגד לגיון הזרים הייתם אומרים שאני יצאתי מדעתי.
אבל מצד שני, אם אתה מפטר היום את הרמטכ"ל, אתה מבעיר את הרחובות.
אני לא מבעיר את הרחובות. פותר גלנט, והליל גלנט השני היה חוכה ויתלולה, ועוד מעט נשכח וישכחו שהוא היה שר ביטחון. אז לא לאיים, לא צריך לעשות מה שנכון. ודרך אגב, אני לא מכיר את האיש, כולם יודעים מי יחליף אותו. אייל זמיר כנראה יחליף אותו, הוא היה מועמד לרמטכ"ל, הוא רק לפני שנה ומשהו, הוא עזב את הצבא, הוא היה מועמד גם של גנץ וגם של נתניהו, והוא כנראה יהיה הרמטכ"ל. אז שאף אחד לא ילך אלינו אימים, והרמטכ"ל הזה כשל גם בצורה דרמטית בשבעה באוקטובר, וגם שקל, וגם כשל בכל ניהול של המלחמה, עשה תוכנית הזויה להיכנס. אתה יודע כמה פעמים אנחנו בג'באליה? פעם שלישית. אתה יודע כמה נהרגו בקרב השלישי על ג'באליה? 20 חיילים יקרים שנלחמים כמו אריות. כי עשו תוכנית להיכנס ולצאת. אז שיצאו מג'באליה תוך 3-4 חודשים, החמאס הקים חטיבה של 3,000 מחבלים של צעירים שלא היה צריך להכשיר אותם מי יודע מה. ולכן הרמטכ"ל הזה הוא רמטכ"ל שכשל גם ב-7 באוקטובר וגם בניהול המלחמה, וגם אפשר לעשות את זה, והצבא יכול, זה לא התרומה שלו, היא זו שמביאה אותנו לאן שהביא. ולצערי הרב, כל הזמן מאיימים, תראה את גלנט. למה פתאום, למה גלנט נהיה יקיר מה שאני קורא הרביסטים? למה? אני אגיד לך. כי הוא נגד ביבי. כי הוא הלך, תקשיבו איזה מעשה הזוי. הוא הולך להופעה של שלמה ארצי.
כן, שמעתי.
אדוני, היית שר ביטחון. היית אחראי, לפחות אין ויכוח, שב בבית. תראו לו, ואז הוא בא, וכל הקהל קם לכבודו,
כן.
ומוחא לו כפיים.
יחי המלך
החדש. תאר לך שמשה דיין, אחרי מלחמת יום הכיפורים, היה הולך להופעה, והיו עושים לו סטנד קוביישן. ומשה דיין, אחראי למחדל, אבל לפחות הצבא, שהוא שר הביטחון, אחרי 20-21 יום, הביא שני צבאות ערב, וסיימנו את מלחמת יום הכיפורים בניצחון צבאי אדיר, 101 קילומטר מהקהיר, תותחי צהל בפרברי דמשק, זה מה שהיה, והוא, תראו, וקמים, ומריעים לו, ומעלים אותו על נס.
כן.
למה?
אז בחירות עכשיו? ביבי. לא. מה אתה אומר לגבי בחירות עכשיו? או שלחכות?
לא, אין מה לחכות, גם אי אפשר לתפקד ככה, אבל לא יהיו בחירות, לא יהיו בחירות, כי האופוזיציה, מה שקרה בשנה וחודש הזה, במקום שהאופוזיציה תפרק את הקואליציה, ותאמין לי, הייתי שם, היה אפשר ואפשר אחרי אירוע מהסוג הזה, אז הקואליציה פירקה את האופוזיציה, והיא עכשיו חזקה מעין כמוה, יש לה 67-68 מנדטים, והבחירות יהיו או במועדם או בכל מועד שביבי יחליט לגביו.
עכשיו תגיד לי חיים, המצב בצפון, לא אתה בקבינט, אתה הולך למתווה של הפסקת אש בלבנון?
אני קודם כל, אני לא עושה תמרון קרקעי. אני לא עושה, הייתי במלחמת לבנון השנייה, אין מה לעשות בזה, את כל דרום לבנון, בארטילריה, בארטילריה, כן. ובחיל אוויר, הורסים את הכפרים, כי כולם הם לא כפרים, הם בסיסים של החיזבאללה, והורסים אותם בארטילריה, יש לנו ארטילריה מאוד משוכללת, ויש לנו פצצות שיכולות לשרוף את כל הסבך, וכל דרום לבנון, כל דרום לבנון, תהיה חרבה, הרוסה ושרופה, כדי שיהיה מסר, מסר לכולם, שמי שבא ויורה על אוכלוסייה האזרחית, וגורם לנו שיהיו 80 אלף אזרחים ישראלים פליטים בארצם, כשנה, לא, אנחנו צריכים לבוא ולגבות מחיר. עכשיו, אין שם אזרחים, כי כולם חזבילאים, כולם ברחו, ואם רוצים להיות מאוד בסדר, אז ניתן צ'אנס לעוד 24 שעות שכולם יברחו. ואין שם, ואנחנו לא מתכוונים לכבוש את המקום, אז לא צריך להיות במקום, וצריך לבוא ולעשות את זה. וזה ניתן לעשות, ושלא יבלבלו את המוח, אבל אף אחד לא מדבר על זה, כי הצבא החליט שרוצה תמרון, והתמרון הזה גובה מאיתנו, אז עכשיו נהרגו 40 חיילים בתמרון הזה, ואם אנחנו נמשיך לקו שני וקו שלישי, אז לצערי הרב, אנחנו את מה שחווינו היום, את הכאב הנורא הזה של האריות שנלחמים ומקריבים את עצמם, זה לא יהיו הלוויות האחרונות מדרום לבנון.
יאמרו לך אנשיו של ראש הממשלה, יאמרו לך אנשים פתאום שהאמריקאים בתמונה והם נותנים לנו ערבויות ביטחוניות. אתה קונה את הערבויות האלה?
אני אקנה את כל הדברים האלה בתנאי שיעשו את מה שאני הצעתי עכשיו. ואחרי זה נדבר. אבל אסור לדעתי לעשות הפסקת אש לפני שהתמונה של דרום לבנון, הכפרים, הסבח, כולו שרוף, הרוס.
אני הצעתי מקודם לפני השידור, כשדיברתי עם נפתלי, אמרתי שישראל צריכה לשנות את המשוואה. טיל שנורה מלבנון, בניין שנופל בלבנון.
בלי הודעה מוקדמת.
בלי הודעה מוקדמת.
כן, אבל זה לא פתרון לטווח ארוך, זה בסדר.
זה לא פתרון לטווח ארוך, אבל זה פתרון שייתן לך משהו.
זה לא ימנע את זה. מה שחשוב מאוד זה שלא יקרה יותר שיהיה בדרום לבנון, שאפשר יהיה משם לעשות לנו שיבה באוקטובר אסטרואידים. זה מה שצריך לעשות, אפשר לעשות את זה, זה לגיטימי לעשות את זה, גם בגלל מה שהתכוונו לעשות, וגם בגלל שאין שם אוכלוסייה, אנחנו לא פוגעים באוכלוסייה, אנחנו לא פוגעים באף אחד.
חיים, בנימה אישית לסיום, היית מעלה על הדעת שחבל ארץ שלם ננטש על ידי מדינת ישראל?
לא, לא, מה שקרה בשנה החולפת, אני לא העליתי על דעתי אפילו... אפילו למרות שכל הזמן טענתי וכתבתי, ורק אני, שלא יספרו לך סיפורים מי שהיו שרי ממשלה ושרי ביטחון, כל מיני כאלה, שאת החבאס חייבים למוטט, אף אחד לא שמע. וכולם האמינו שאם ניתן להם כסף ועובדים, אז הם יהיו חתולים מבויתים. ואני אמרתי לא יקום ולא יהיה, מוקדם ומחר נעשה. ואני חשבתי זה שעורייה. שרבע מיליון תושבי הנגב והדרום מופקרים לחסדי ארגון הדאשי הזה, אבל אני עם כל מה שטענתי לגבי החמאס לא העליתי על דעתי את האירוע הנורא הזה שלא היה עד השואה או מהשואה ולא היה בכל תולדות הציונות.
חיים רמון.
ולכן גם מה שאתה שומר אותי על הצפון הוא בעייתי, אבל צריך להתמודד עם זה, וזה מה שצריך לעשות.
חיים רמון, ידידי היקר, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, על הדברים, על הכנות, על העוצמה שלהם, ואנחנו, אני משוכנע שעוד נדע ימים טובים יותר אחרי שהאחראים ישלמו את המחיר.
בוא, בסוף, גם אם רע עכשיו, עם, איך אני תמיד אומר, עם שעבר שואה וקם לתחייה, נעבור גם את זה. אבל שילמנו מחירים, משלמים מחירים נוראים.
תודה לך, חיים רמון.
יאללה, ערב טוב ותודה.
ערב טוב, תודה. ביי. טוב, אז שמע את הרעיון הזה, ואני אציג אותו כאן באולפן, יובל אפריאט, שהגיע אלינו מקריית שמונה. אתה, יחד עם האחים שלך, שלומי וגדי, מנהלים את אולפן טופליין בקריית שמונה. אתם מספקים, אתם כבר, לדעתי, 3-4 עשורים מצלמים את, את המאבקים, את המלחמות בין ישראל ללבנון. אחיך שלומי נפצע קשה באחת הגיחות בלבנון. אני גם רוצה לומר לך, שוקי, שלא פעם ככתב הערוץ הראשון, כשנשלחתי לצפון, אז הייתי נעזר או ביובל או בשלומי, וגם עם גדי שיצאתי לא מעט. ואתם אנשים יקרים, ואני גם ראיתי סרט תיעודי עליכם מרתק בערוץ הראשון, על האחים האפריאט, ששודר לפני כמה חודשים.
יש סדרה בשם יומנים.
כן.
רצועת הביטחון בהפקת פרי טיווי. סדרה בת 3 פרקים שגם מתמודדת היום בפרסי הפורום הסרטים הדוקומנטריים בישראל בקטגוריית הצילום. סדרה מנרתקת שהיא למעשה מספרת את כל הסיפור הזה דרך העיניים שלנו, דרך המצלמות שלנו. לרצועת הביטחון במשך יותר מ3 עשורים.
א', תקרב את המיקרופון קצת אליך, או שאתה תתקרב אליו. ב', אתה מגיע מקריית שמונה, אם אתה יכול לתת לנו איזשהו תיאור של, של המקום.
קריית שמונה זה עיר מאוד מאוד יקרה לי. זה עיר שאני נולדתי בה, שאני גדלתי בה. והמצב שם היום הוא קצת לא נעים, כי בדרך כלל העיר, יחד עם זה שהיא עיר פריפריאלית צפונית בישראל, היא שוקקת חיים במובן הזה של פריפריה. אבל היום, נוכח המלחמה שכבר יותר משנה מלווה אותנו, זה מאוד כואב לראות את, את המקום כפי שהוא נראה היום. שקט ממית בתף. עזובה וחוסר חיים, שאתה לא רואה אנשים, אתה נמצא במקום שהוא ריק, הוא ריק מתוכן, הוא ריק מאנשים, הוא ריק מעשייה, הוא ריק מרעשים שאתה רגיל לראות אותם, ולעיתים הם אפילו מפריעים לך. ופתאום הדבר הזה הוא חסר לך. חסר לך הבוקר טוב לראות את השכן שלך, חסר לך הבוקר טוב או הערב טוב או הצהריים טובים לראות את החבר, את החברה. חסר לך, חסרה לך מאוד המשפחתיות, שאתה מנותק ואין משפחתיות בין אנשים. אנשים פה מפוזרים ברחבי הארץ.
לפני שניגע ב... בצילומים, בשטח, בפועל, אתה חושש לעתידה של קריית שמונה כעיר כפי שהייתה לפני השבעה באוקטובר?
תראה, אני חושש לכל מקום שהוא נמצא באיזשהו קו עימות. בכל מקום, אפילו פה במדינת ישראל במרכז, בכל מקום שהוא נתון לאיזשהו חשש ביטחוני, חשש קיומי. ומהשביעי לעשירי אנחנו ראינו מה הצד השני יכול לעולה לנו. שתבין, אנחנו מתמודדים לא עם איזשהו צבא, לא עם איזושהי מדינה שהיא מערבית, שיש לה איזשהו אסכולה, שיש לה איזושהי נגיעה מערבית כהתייחסות של אדם לאדם. אנחנו מדברים פה עם ארגונים שהם חיות אדם. ארגונים שהמוסר הוא נטע זר בפיה, מה שנקרא. ופה יש פה איזושהי חשש, אני לא אגיד חשש קיומי, אבל מה שהיה לפני ומה שיהיה אחרי, אני חושב שהוא שיקח הרבה מאוד שנים לשקם את זה. אני בתור תושב קריית שמונה, לא הייתי רוצה לראות במקום, ואני חושב שאני מניח שגם אתה וגם שום אדם בר דעת לא היה מוכן לחיות במקום שהוא נתון לאיום תמידי. עכשיו, היום האיום אולי טיפה רחוק מאיתנו כיושב צבא שמנהל איזושהי לחימה שהיא, לעניות דעתי, לחימה אין צודקת ממנה, כאחד שגר במקום וחווה את הדבר הזה. ועצם הישיבה שלנו שם היא עדיין חיונית. אבל שוב לשאלתך, האם זה באמת, אם אני חושש לעתיד, אני חושב שיש פה איזשהו חשש לעתיד, והעתיד הזה הוא תמון קודם כל באנשים שגרים שם, אבל יותר מכל הוא תמון בהחלטות של הממשלה לגבי האזור הזה. ועוד לפני שאני מדבר על העניין הזה של הסכם לא הסכם, אני מדבר על זה על החלטה של ממשלה שהיא מחליטה להשקיע בפריפריה. ואם היא מחליטה להשקיע בפריפריה, זה אומר שהתנאים של מחיה של מי שגר פה במרכז יהיו דומים לזה שמי שגר בצפון. זה מתחיל בכלכלה, זה מתחיל בתעשייה, זה מתחיל ברפואה, בשירותי רפואה. אגב, היום הייתי בבית החולים זיף בצפת, בית החולים בניהול של פרופסור זרקה, שהוא היום אמון על קליטה של פצועים שבמהלך המלחמה. והיה שם מפגש מרתק עם ארבעה משפחות, עם ארבע משפחות שאיבדו את יקיריהם. המפגש נסוב לאחר נושא של תרומה למחלקות חדשות שישא את שמם, אבל יותר מכל ראית את האחווה וראית את השיתוף וראית את השותפות גורל גם בין יהודים, בין דרוזים, בין העשייה של אותם נוחמים, אותם גיבורים שאיבדו את חייהם. אני אומר את כל הדבר הזה כי משהו שהוא מגיע מבפנים, משהו שהוא יקר לי, קריית שמונה יקרה לי, הצפון הוא יקר לי. אני מסקר הרבה מאוד את הצפון יחד עם עובדים שלנו בטופליין, אם זה עם ג'אפר שעיד, שאגב הוא איש צדה לשעבר, עם רותם דוזטס, עם גדעון וקנין, עם אתי, שלומי גדי, אני ועוד אנשים, יחד עם הכתב שלנו, יחד עם הכתב שמלווה אותי, שאני מלווה אותו, רובי אמרשלג, ואנחנו חשפים כל פעם למקום ועוד מקום שסובל או סובל יותר, אבל שנמצא תחת מלחמה שהיא מלחמה קשה, אבל היא צודקת.
שוקי.
אהלן יובל. אני שומע את הדברים שאתה אומר, ואתה אומר, העיר ריקה. אין את החיים שהיו פעם. ובכל זאת, אתה עדיין שם. מה מחזיק אותך שם? למה לא לעשות כמו אחרים שאמרו, אוקיי, בוא נרד למרכז וקצת, איך אומרים, קצת יותר שקט.
להגיד לך שהמחשבה הזאת לא חלפה מליבי, אני אכתב ואומר שלא, והמחשבה הזאת היא עדיין קיימת אצלי, לקום ולנסות חיים אחרים במקום אחר. אבל יחד עם זאת...
אפילו באופן זמני, אתה יודע, לא להגיד, אני עוזב.
יחד עם זאת, אני רוצה רגע להגיד לך משהו. אנחנו משפחה שורשית בקריית שמונה. אבא שלי, זכרונו לברכה, עבד במשך יותר מ-50 שנים בסולל בני. הוא הקים את העיר הזאת, הלכה למעשה, לא סיסמה. הוא בנה את המקלטים, הוא בנה את הבתים, הוא בנה את הכבישים. השם אפריאט הלך לפניו, והוא הולך, ואנחנו זוכים בחסדים שלו, במה שהוא יצר יחד עם אמי שתיבדל לחיים ארוכים, שעסקה המון בעשייה. אמא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, במשך שנים הייתה מתנדבת באגודה למען החייל, יחד עם התנדבות בביטוח לאומי. במשך שנים, כל יום שלישי, הייתי לוקח אותה טרמפ. והיא מעולם לא אמרה לי למה זה. שים אותי בקניון. בערבות הימים אני גיליתי את זה בטעות, שמי שיפעיל את המתקן הזה של הדודות שמחלקים אוכל לחיילים, שקולטים את החיילים שמגיעים מהגבולות, פנה אל ואמר לי, יובל, תשמע, תמסור לי אמא שלך ביום שלישי הקרוב, אין צורך שהיא תגיע. ואז שאלתי למה? אז הוא אמר לי, היא צריכה להגיע ולהתנדב בה. ואני החזקתי את עצמי וכל כך התרגשתי, ובאתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, אני כל יום שלישי לוקח אותך לשם. ואף פעם לא סיפרת לי. והיא אמרה לי, תשמע, יש דברים שכשאתה עושה אותם מהלב, אחד, אתה לא מספר אותם, אתה לא אומר אותם, אבל אני גם חששתי שאני אגרום לך לאיזושהי בושה, שאני עומדת עם איזשהו חלוק לבן. אני מכינה חביתה לחייל, מגישה לו קוסטה, שואלת אותו, מדברת איתו. ואני כל כך לקחתי את הדבר, וזה חלק מהדברים. וזה חלק...
אני דווקא חשבתי שהיא מענתה לו תשובה אחרת. לא שאלת.
אבל אני אגיד לך.
היא ביקשה, הוא לקח, ילד טוב.
זה חלק מהדברים שיש. ויחד עם הבנייה הזאת שסיפרתי על מה שעשה אבי זכרונו לברכה, היום אני רואה שחלק מהמקומות האלה, שאגב היה לוקח אותנו בכל שבת ומצלם אותנו עם ה... ליד המקומות שהוא בנה והוא כל כך התגאה בהם. והיום אתה רואה שחלק מהמקומות האלה חרבים. לא מאיכות הבנייה שלו, שהיא הייתה לשם דבר, אלא הם חרבים כתוצאה מנפילות של טילים, כפגיעה בטילים האלה, במקומות האלה, וזה כואב.
זה מה שאני שואל, כאילו, פה במרכז, סליחה, פה במרכז, כשיש קצת אזעקות, אז אנשים, אי אפשר ככה, אי אפשר לחיות, איזה חיים אלה, מה, עוד פעם מקלט, כול, אנשים חרדים. אתם עוברים את זה על בסיס יומיומי, כמה וכמה פעמים ביום, ואני אומר לעצמי, איך אתה מסוגל, עם כל הכבוד למורשת, ויש פה המון, איך אפשר לחיות כך?
אז זהו, אני לא חושב שיש פה עניין של איזשהו מסוגל או לא מסוגל, זו לא השאלה. זה גם לא השאלה של החוסן הנפשי, כי אני חושב שהחוסן הנפשי של כל אחד מאיתנו, הוא נפגע באיזושהי נקודה. גם החוסן הנפשי שלי, להגיד לך שכשמגיע הלילה וכשאני יושב עם עצמי בשקט בשקט, אני לא חושב על כל המאורעות שעברתי וכל המאורעות שהתגלגלתי במשך שנים. אם זה מאסון המסוקים, אם זה מאסון של איזשהו טילים, אם זה מאסון של כל מיני דברים שהם לא כל כך נעימים. אני לא חושב שהם מתרגלים לזה. אתה יודע שאתה שומע איזשהו רעש ואתה קופץ, שזה איזשהו משהו שהוא נתון כמעט בכל מי שחווה את זה פה בקריית שמונה או בכלל בעניינים האלה. אני לא חושב שמישהו יכול להתרגל לדבר הזה. אני לא חושב שמישהו יכול לסבול את זה. ולכן היום, כשאני שומע את כל האמירות האלה, שבוא נגיע להסכם, כל אותם פרשנים שאפילו פעם אחת לא יודעים. אגב, אני אשאל אתכם, אתם יודעים איפה זה ערב אל הרמשה? אתם לא יודעים.
לא.
אז ערב אל הרמשה זה כפר שהוא נושק על הגבול של לבנון בגזרה המערבית. אתם יודעים איפה זה קיבוץ דן?
כן.
איפה משגב עם?
כן.
איפה זה משגב עם?
למעלה.
למעלה, ומנרה אתם יודעים, כן. כי הם פחות או יותר מוזכרים. וקריית שמונה גם כן היא סמל. אבל המקומות האלה הם חלק ממדינת ישראל, הם חלק מהיישוב שלנו, ולכן אתה אמור להתייחס אליהם כמו ליחס שתל אביב מקבלת, כמו ליחס שפתח תקווה מקבלת.
אבל מסתבר שדין תל אביב לא כדין קריית שמונה, ולא דין כערב אל עמשה. עכשיו, לגבי אותם מקומות שאתה הזכרת מקודם, כולם קיבלו מאיתנו מחשבים בכיתות כוננות, בתרומה.
ו?
נתנו להם מחשבים לכיתות כוננות.
אבל למה אתה מזכיר את המילה תרומה?
כי הם היו צריכים.
אבל למה המדינה לא יכולה לתת כזה דבר?
נכון. זה, אתה מבין. זה, פה כישלון של המדינה.
אני רוצה לעשות איזה סוויץ' קטן. השיחה הזאת הולכת כל כך מרתקת שאני לא יודע איך
הזמן טס. אני שומע את הצלקות שלו,
אבל ויש. יובל, שלומי נפצע קשה בלבנון.
בשמיני לינואר 98.
בזמן שהוא צילם שם.
נכון.
זה לא עורר אצלך איזה שהן מחשבות שניות לגבי המלחמה הזאת? למה לי להמשיך לצלם עבור רשתות זרות?
תראה, זו החובה שלנו, החובה העיתונאית שלנו, להמשיך ולצלם את זה. אבל מעבר לחובה העיתונאית, זו החובה שלנו, של כל אחד מאיתנו, להביא את הקול של האנשים שלא נשמעים, להביא את הקול של המקום הזה. אני עושה את זה יום-יום עם הכתב רובי עמר שלג, אחים שלי עושים את זה יחד עם גיא ורון מערוץ 2, מערוץ 12. אבל יום-יום, כמו שאני עושה את זה עם גיא ורון, עם העובדים שלנו, זה כדי שאתה תדע על הקולות האלה, כדי שאתה תלמד להכיר מה זה ערב אל הרמשה, ומה זה דן, ומה זה קריית שמונה, ולראות את זה. אבל אני לא הייתי רוצה לראות את קריית שמונה.
זאת אומרת שאם אתם לא הייתם,
אם אנחנו לא
היינו, אני לא בטוח שהיינו רואים את התמונה.
אני לא בטוח שהיית רואה את התמונה. אני לא בטוח שהיית רואה את התמונה הזאת של אנשים. אני לא בטוח שהיית רואה את התמונה היום של הארץ שנמצא שם. כן. ואם חיים רמון דיבר קודם בשיחה הקודם ודיבר על המצב בדרום לבנון, אם אנחנו לא היינו שם, לא היית יכול לראות מה קורה בצד השני. אם הנזק פה הוא נזק שהוא קיים, אז שם הנזק הוא הרבה יותר קרוב, הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר גדול. אבל פה אני מדבר על הנוכחות שלנו, כן. שהיא כל כך חשובה, לא פחות מהנוכחות של הכוחות שנמצאים שם, כדי לתת את השירותים החיוניים שנמצאים שם. אבל ללא הקולות, ללא המראות, אתה לא היית יודע מה קורה פה, מה קורה שם בצפון.
ואני רוצה לשאול אותך, יובל, אז אתה כבר 40 שנה יחד עם שלומי וגדי מסקרים את המלחמות האלה בצפון. איך הילדים? איך האישה?
תראה, יש לי בבית מלכה.
באמת?
כן. קוראים לה אסתר, אסתר המלכה. זו אישה שאני מאוד מאוד אוהב, שאני מאוד מאוד מעריץ, ואני חושב שהייתי מאחל, אילו היו לי בנים, הייתי מאחל את זה לכל איש שיהיה לו אישה כזאת. יש לי 3 בנות, רועי, ניר וליאור. רועי שלי היא הבחורה, היא כבר הפסקתי לספור את הזבבים שהיא עושה מילואים, מחר היא יוצאת שוב למילואים.
וואו.
היא קצינה בצבא, היא סרן בצבא. יש לי את ניר שלי, שהיא קצינה בחיל האוויר בתפקיד מסוים, שאני לא אגיד את שמו. ויש לי את בת הזקונים, שהיא בכיתה י' א'. אני חושב שללא השקט, ללא הסיוע שהאישה הזאת, האישה, המלכה הזאת נותנת לי, ואני בא ואני אומר את זה, אתה יודע, יש בסרטים שאומרים בחולי ובצער. ו...
כן.
אז זאת דווקא אישה שתומכת בי, ואני לא מסתכל על הדברים הטובים כשאנחנו יוצאים ונמצאים ביחד, מסתכל על הדברים הפחות נעימים שקורים לי, שהיא תמיד תמיד הייתה שם בקו הראשון. היא תמיד תמיד הייתה המשענת הזאת שנותנת לי את הכוח להמשיך. וגם אחרי יום קשה של צילומים ואחרי יום קשה של מראות, תמיד מצאתי את האישה הזאת שמעודדת, שמפרגנת, שמחזקת. ואני בא ואני אומר, אסתר המלכה, אני מצדיע לך.
כי אני רציתי לשאול,
כן.
איך, מי מטפל ביובל?
כן.
אחרי כל יום של לחזור ולראות את ההרס.
של, של טילים, של סיכון, של זה, ושהיא מאחוריו
okay.
כבר 4 עשורים בעניין הזה של ה...
יחד עם הברכות של אמא שלי.
כן.
שאמא שלי, אני מקווה שהיא לא שומעת את הרעיון הזה, אבל... אני מבקש ממך סליחה, אמא, על כמות הפעמים שאני שיקרתי לך, שאני כל פעם אומר לך שאני בתל אביב. אז אני מבקש סליחה, ואני מאוד מקווה שאת לא שומעת הרעיון הזה.
תראה, יובל, אני רוצה לבקש ממך בקשה. הרעיון הזה, הוא נתן לנו טעם של הרבה יותר, כי לדעתי, הדברים שלך חשוב שהם יישמעו ויראו אצל הרבה מאוד אנשים על החוסן הפנימי שלנו, על העוצמה הפנימית, על האחדות, על החשיבות של המשפחה. והייתי מבקש לקבוע איתך עוד איזה דייט פה בקרוב.
אני אשמח להגיע.
א', תודה. וב', איזה שיר אתה רוצה להקדיש לאישה או לבנות או למי ש... למי היית רוצה להקדיש?
הייתי רוצה להקדיש את זה קודם כל...
איזה שיר?
הייתי רוצה להיות מלך שלך, של יזהר אשדות.
וואה.
מתאהב בך
מחדש.
אבל לפני כן, אני חושב שאת השיר הזה אני רוצה להקדיש גם יחד לכל הפצועים, לכל המשפחות, לחטופים שלנו, שיפה שעה אחת קודם שיחזרו, שכולנו נתפלל שיחזרו בריאים ושלמים, ושאנחנו נחזור להיות מדינה שהיא מאוחדת בכל רבדיה, בכל האוכלוסיות שיש. וכמובן להקדיש את זה לאשתי, שאני כל יום מתאהב בה בחדש. כל יום, אנחנו יותר מ-30 שנים ביחד, וכל יום אני מתאהב בה בחדש, ושוב אני מצדיע לה.
ואנחנו התאהבנו בך, יובל. יזהר אשדות.
ממש.
תודה רבה לך על הרעיון הזה. ריגשת אותנו מאוד, ובעיקר המשימה שלכם היא משימה לאומית מעין כמותה, להביא לנו את התמונות של הצפון תוך סיכון חיים, כדי שנדע שנטשנו חבל ארץ שלם שאנחנו צריכים להחזיר אותו למה שהוא היה פעם.
ותודה רבה לכם שנתתם את ההזדמנות להשמיע את זה גם לאנשים שנמצאים פה, לאנשים שנמצאים בדרכים. תודה רבה לכם.
תודה. אז על רקע השיר סיום, אני אומר לך, שוקי אברהם, תודה לך, תודה. שותפי לתוכנית. אני, נפתלי בן סימון, אומר לכם, תודה שהייתם איתנו. נישא תפילה לחזרתם של החטופות והחטופים במהרה לבתיהם, ולהתראות בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום. עוד נדע ימים טובים יותר. Thank you.
משגר.